השם מספר מלכים, נקרא עד סוף פסוק י'. והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו ויאמרו לו עבדיו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותילו סוכנת ושכבה וחקך וחם לאדוני המלך ויבקשו נערה יפה בכל וימצאו את אבישג שונמית ויביאו אותה למלך והנערה ותהי למלך סוכנת ותשער את זהו והמלך לא ידע ואדוניה מתנשא למור אני אמלוך ויעץ לו רצם ופרשים החמישים שקצים לפנה ולא עצבו אבים מימיו למור מדוע כך עשית וגבו טוב תואר מאוד אותו ילדה ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם בגדר כהן ויעזרו אחרי בצדוק הכהן ובנייו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגיבורים לא היו עם אדוניהו ויצבח אדוניהו צאן ובקר ומריעים אשר אצל עד רוגל ויקרא את כל אחד בני המלך ובנשי יהודה מהמלך נתן הנביא ובנייהו ואת הגיבורים את שלמה אחיו לא קרא אז המלך דוד זקן מצד הסימנים הגופניים ובא בימים מצד הגיל זה פשר הכפילות ויחסו בבגדים דיינו בסמיכות ויריעות מעבר לבגדיו האישיים וזה לא עזר לו ולא ייחם לו דוד המלך נפטר בן 70 שנה זה עולה מפורש מהמקראות זה לא גיל מאוד זקן, המפרשים פה כותבים שבגלל כל המלחמות שהוא לחם, המאמץ הפיזי האדיר שהוא עבר בכל ימיו, הרדיפות של שאול, אולי גם בגלל הצרות שבאו עליו אמנון ותמר ואבשלום וכולי, אז קפצה עליו זקנה שלא בעיתו. המדרש אומר שמאז שהוא ראה את מלאך השם בגורן הרבנה הוא ככה היה רועד מפחד ונתקף בחולי אז מציעים לו עבדיו לבקש נערה לחפש נערה בתולה שתעמוד לפני המלך לעמוד לפני המלך זה הכוונה לשרת את המלך ותהי לו סוכנת לפי הפשט סוכנת זה אחראית על הבית מנהלת משק הבית כמו שבנה הסוכן אשר על הבית בישעיה יש מפרשים סוכנת, יש פסוק בקהלת בוקע עצים מסכון בם, דיינו התחמם בעת ביקוע העצים אז יכול להיות שסוכנת זה מחממת יש משמעות באיוב להסכין זה כאילו להועיל אז היא תהיה לך לתועלת אבל לפי הפשט הכוונה היא הממונית על הבית ובין היתר היא גם תשכב בחקך, כן, החק זה החלק שבין הזרועות לבין חלל החזה, לבין בית החזה, וחם לאדוני המלך, כמו שעתיד לומר שלמה, כן, אם ישכבו שניים יחדיו וחם להם, ולאחד איך יהיה חם, כלומר, אחד מתחמם מגופו של השני. לא הבנתי. היו לו נשים, אבל אני לא יודע אם כל אחת מהנשים רצתה להיות כמו בקבוק מים חמים שנשכב כל היום במיטה עם המלך שהוא כאילו מקרה גריאטרי, כאילו אדם, כאילו נשים, יש להם ילדים, יש להם עוד עיסוקים, זה עבודת שירות כזו, זה לא עבודה שאישה עושה, כן? דרך אגב, הרי הסמיכות הן מחזירות את חום הגוף. אם אין חום גוף, אז באמת יחסו בבגדים ולא יחם לו. מה שאין כן שני בני אדם, אז באמת האחד שחום גופו תקין, יכול לחמם את האחר. אז המלך פה לא עונה, כנראה משום כבודו, הפסוק לא אמר שדוד אישר את זה, כי דוד כאילו במצב פה כבר ירוד, שהוא נצרח לזה. אז מבקשים נערה יפה בכל גבול ישראל, בכל ארץ ישראל, כן, גבול זה כולל השטח שבפנים. ומוצאים את אבישג השונמית, דהיינו משונם, שנמצאת בנחלת, לא זוכרים, מסחר וזבולון, דיינו, יש איזה כפר היום באזור גבעת המורה, קוראים לו כפר סולם, אז מזהים אותו עם שונם, ומביאים אותה אל המלך, והנערה יפה עד מאוד, כנראה שלא מצאו יותר יפה ממנה בכל גבול ישראל, והיא משמשת למלך כסוכנת ומשרתת אותו, והמלך לא ידעה אם מפני זקנתו, אם מפני שהמפרשים פה אומרים שכבר היו לו 18 נשים, ופילגשים, שזה בעצם ה... כן, הרי לדוד היה 6 נשים, ואז כשנתן מוכיח אותו על חטא בת שבע, הוא אומר, והיא מעט, והוסיף עליך עוד כהנה וכהנה. אז מכאן הגמרא לומדת שעוד 6 ועוד 6 זה 18 נשים, זה המספר המקסימלי שהמלך יכול לקחת, אז ייתכן שהיא הייתה אסורה עליו, ולכן הוא לא ידעה. ורבי יונתן אייבשיץ כותב שזה היה תשובת המשקל לחטא בת שבע, כמו שדוד פה התגבר על יצרו, כי היא לא הייתה מותרת לו בתור אישה. היא הייתה בתולה, ונגיד שהיא טבלה, וצורכי רפואה, יכול להיות שזה מותר, יכול להיות שהיה מותר לו לשאת אותה שלא לשם אישות, לא יודע בדיוק. היופי הוא בשום כבודו של המלך, כן? כשכל דבר שאתה מביא לבית המלך, אתה מביא, גם אם למלך אין תועלת בזה, אתה מביא גם רהיט הכי יפה וכו', כן? משום כבוד המלכות. אז זה ככה מתאר לנו את מצבו של דוד, שבעצם כבר לא כל כך מעורב בחיי הממלכה. דוד, כמו שנראה בהמשך, הוא נמצא החדרה, הוא נמצא בחדר המיטות, הוא שוכב במיטה, הוא כבר לא מנהל את הממלכה בעצם, ומתרחשים דברים שהוא לא יודע עליהם. כן, אין שלטון ביום המוות, גם אנשים מאוד דומיננטיים כמו דוד המלך מגיעים ימים שאין בהם חפץ. ואדוניה בן חגית, שראינו בספר שמואל שהוא הבן הרביעי כמדומני של דוד, היה הבכור, היה אמנון, אחר כך היה כלאב, שלא שומעים עליו שום דבר, כנראה שהוא לא, או שמת או שלא התעסק בפוליטיקה, ישב בבית המדרש ולמד, כמו שחזל אומרים. ואחריו השלישי היה אבשלום, שגם הוא כבר, אז אמנון ואבשלום כבר לא בתמונה, כלאב מעולם לא היה בתמונה, חוץ מזה שהיה כזה בן, לא שמענו עליו כלום. הרביעי זה אדוניה בן חגית, אז הוא מתנסה למור, אני אמלוך, הוא אומר, עכשיו תורי. הוא כנראה לא שם לב מה קרה לקודמים בתור, הוא באמת הצטרף אליהם בסוף. אבל אז אדוניה בן חגית מתנשא, מי שמתנשא זה אומר שהוא לא ראוי למלוכה. ומדוע תתנשאו על קהל השם? למה אתם לוקחים לכם שררה שאתם לא אמורים לקחת? אבל הוא מתנשא למור, אני אמלוך, והוא עושה לו מרכבה ופרשים, שייתכן שהכוונה לסוסים עצמם, כמו שהוכחנו כמה פעמים. דיינו, יש מרכבה רתומה לסוסים, וסוסים בפני עצמם, ועוד 50 איש רצים לפניו, כדי שיבינו שיש פה מלך שמגיע. מי כבר עשה את זה לפניו? אבשלום. זה כתוב באבשלום בצורה מפורשת. ולא עצבו, כן, אבא שלו לא ייסר אותו באף אחד מימיו למור, מדוע ככה עשית? כלומר, הוא מעולם לא שמע מאבא שלו את השאלה, את ה, למה אתה עושה ככה או אל תעשה ככה. כל מה שהוא רצה הוא עשה, וחזל פה מבקרים את דוד המלך, שכל המונע, כן, למדך שהמונע תוכחה מבינו מביאו לידי מיטה. כך אומר פה ראשי, כלומר, הסיבה שהוא מתנסה למור אני אמלוך, כי הוא מעולם לא שמע מאבא שלו את המילה לא או למה. איך? ראשי מביא את זה, מן הסתם ראשי לא מביא סתם דברים. לימדך שהמונע תוכחה מבנו מביאו לידי מיטה. אז כן, ולא עצבו אביו מימיו למור, עצבו זה לייסר אותו, לומר לו דברים קשים שמעציבים אותו, להחלים אותו ולא אחלמה, ככה יונתן מתרגם פה.
זה גם לעצב אותו.
ככה גם מעצבים את הילד, יפה. טוב, זה לא הפשט, אבל זה יפה. אבל זה פשט במציאות, זאת אומרת, כן. מי שמוכיח את זה, הוא גם מעצב אותו. מעציב אותו, הוא מעצב אותו, בסדר?
יש קשר לסיפורים?
בין איזה סיפורים?
הסיפור הראשון,
אני
לא
רלוונטי. לא, אמרתי, הוא כן רלוונטי, כי יוצא שדוד הוא לא בתמונה. ואז אדוניה מרשה לעצמו, המלך לא יוצא, לא רואים אותו, לא מתפקיד. א', בהמשך יהיה, אדוניה יבקש את אבישג מעט בת שבע, אבל זה רק מראה שדוד הוא כבר, דוד לא בתמונה, אז אין וקום, ואדוניה מתנסה למור, אני אמלוך, הוא לא תופס לזמן. בסדר, וגם הוא, מה זה וגם? בנוסף למי? לאבשלום, זה נראה די ברור. וגם הוא טוב תואר מאוד כמו אבשלום, שלא היה איש יפה כמוהו, אז הרבה פעמים יופי הוא לרועץ. ואותו ילדה אחרי אבשלום, דיינו אותו ילדה חגית, הם לא מאותה אמא. אבשלום הוא בן מעכה בתלמי מלך גשור, ואדוניה הוא בן חגית, אבל אותו ילדה אמו לדוד אחרי אבשלום, כך שהוא הרגיש את עצמו עכשיו, לכן הוא מתנסה למור, אני אמלוך. והוא קורת ברית, כן, ויהיו דבריו, זה מתאם, אבל יותר ממתאם, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אז דבר זה שבועה, זה הסכם. אז הוא קורת ברית עם גדולי המלוכה, עם יואב בן צרויה שהוא שר הצבא, ועם אביתר שהוא כהן גדול, או משנה לכהן הגדול, והם ויעזרו אחרי אדוניה, הם עוזרים לאדוניה ללקט עוד ועוד תומכים מהפקידות ומהמון העם וכו'. זה די מובן, כן, יואב היה, איך אומרים, מינוי כפוי על דוד, דוד היה שמח להשתחרר ממנו ולא הצליח, אז הוא הרגיש דחוי. וגם אביתר הכהן צדוק היה מועדף מצידו של דוד, כמו שראינו במרד אבשלום. אז ממילא כל השרים שהיו ככה ביחסים צוננים עם דוד, הם מכתירים את אדוניה, מן הסתם היו עוד סעיפים להסכם חסויים, בתנאי שהוא ימשיך לתפקד כשר צבא, והוא יהיה הכהן הגדול וכו'. מה שמתבקש זה לבוא לדוד, כמו שבא נתן הנביא. בסדר, דוד כבר לא מתפקד, הוא כבר לא יורד לגיחון כדי להמליך את שלמה, אבל לבוא לדוד ולשאול אותו, מי אתה רוצה שישב על כיסאך? זה מרד, מה שהם עשו זה נקרא מרד, אין איזה שם אחר. דוד לא היה חולה אלצהיימר, הוא היה בשכלו, בריא בשכלו, כמו שנראה, וכולי, הוא בחולשה פיזית גדולה, אז הוא לא יוצא מהבית. אבל מה שמתבקש זה שהם יבואו אליו וישאלו אותו, יסבירו לו שצריך למנות יורש עוד בחייו, אבל מי היורש? זה צריך לתת לדוד להחליט.
יואב לא פחות יותר בן גילו של דוד?
כן. רואים איך, יש אנשים שאתה רואה אותם בני 60 או 70, אחד ככה ואחד ככה. אמרנו שיכול להיות שדוד הזדקן בטרם עת, גם בגלל הצרות הגדולות שעברו עליו בביתו. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד, יואב מן הסתם הוא פחות, אולי קצת יותר צעיר מדוד, אבל פחות או יותר הם גדלו ביחד.
אביתר היה כהן של אבשלום?
לא, אביתר וצדוק היו שניהם עם דוד, הרי אחימעץ ויונתן היו השלוחים להעביר מסרים לדוד, אבל אביתר שהיה מבית עלי, דיברנו על זה לא פעם, אביתר היה מבית עלי, הוא ויעל אביתר, שם כתוב ביציאה מירושלים, שדוד יצא מירושלים, חז"ל אומרים הוא עלה מן הכהונה, דיינו הוא הודח מהכהונה, ובצדוק הוא עודף עליו, והוא נזכר לפניו בדרך כלל.
צדוק היה כהן גדול.
כן, גם אביתר היה כהן גדול, אבל אולי כהן שעבר, מה שנקרא. אז צדוק הכהן, כן, אביתר היה מבית איתמר, מבית עלי, ובזה שהוא עלה מן הכהונה, כמו שעוד נראה בהמשך, ששלמה שולח אותו לענתות לביתו, מדיח אותו לגמרי, אז פה התקיימה בעצם כללת השם לבית עלי, וצדוק היה מזרע אלעזר הכהן, כמו שמפורש בדברי הימים. אז צדוק הכהן ובנייהו בן יהוידע שממונה על הקרטיב הפלטי, שהם המשמר האישי של המלך דוד, ונתן הנביא שהוא זה שבא אליו להוכיח אותו על חטא בת שבע, ושמעי וראי שלא כך ברור מהם, הם לא נזכרו לפני כן. יש מפרשים ששמעי זה לא אחר מאשר מי? שלי בן גרה, שדוד התפייס איתו בירדן, לקח אותו לחצר, לא רק סלח לו, אלא יש מפרשים ככה. וראי זה אולי חושי הערכי, ראי המלך, כן, ראי המלך, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. נכון, גם יואב הוא אומר, זה לא... אולי, יכול להיות, אמרתי, יש מפרשים ככה, ששמעי זה שמעי בן גרה. איך? שמה? כן, זאת אומרת, עמסה הוא עשה שר צבא, אז לא ייפלא שאת שמעי הוא גם נתן לו איזה תפקיד לחצר. עמסה היה שר צבא של אבשלום, כן. והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. הגיבורים זה ה-30 גיבורים שראינו בסוף ספר שמואל. ואדוניהו, אם אתה רוצה ליצור לך חברים טובים במרכאות, אז תעשה על האש. כן, ויזבח אדוניהו, לא יודע אם יאהבו אותך, אבל את הסטייקים הם יאהבו. כי הרי ברגע שהם שמעו שמלאך שלמה, כולם ברחו ושירו את אדוניה לבד, לכן אני אומר שספק את מי הם אוהבים פה, כן, זה אהבה תלויה בדבר. אז אדוניהו זובח צון ובקר ומרי. רבנו סעדיה גאון מתרגם בכל מקום מרי ג'מוס, מי שלא מכיר שילך לשמורת החולה ויראה מה זה ג'מוס, בקר גדול כזה, בר עם, כן, אצל אבן הזוחלת, שלא ברור כל כך למה היא נקראת כך ואיפה היא נמצאת, אבל היא נמצאת אצל עין רוגל. איפה ראינו את עין רוגל? איפה ראינו את עין רוגל? איפה נתקלנו בו? זוכרים? במרד אבשלום שם, נכון? מרד אבשלום, הם נמצאים מחוץ לעיר, ועין רוגל נמצאת בחיבור של גיא בן הינום עם נחל קדרון. לא, אני לא חושב. אבו תור זה מעל גיא בן הינום. עין רוגל זה במרגלות הר הזיתים, זה בחיבור של גיא בן הינום. כשאתה יורד משער האשפות לכיוון הר הזיתים, ימינה שם, שם זה עין רוגל. זה נקרא, נדמה לי בערבית, ביר איוב, ככה קוראים לזה היום. בסדר, אז הוא זובח צון ובקר ומרי. כן, אין רוגל, זה מעיין. לא הבנתי. למה? באר זה כן מעיין. כן, בור זה לא מעיין. באר זה מעיין שמתכנס לבריכה. כן. אז הוא קורא לכל אחיו בני המלך, כל רובו ככולו, כי לשלמה הוא לא קרא, כמו שנראה בפסוק הבא, ולכל אנשי יהודה, אלינו החשובים, עבדי המלך, שרים וכו', למי הוא לא קורא? לנתן הנביא, לבניהו, לגיבורים ולשלמה אחיו. כי כנראה היה ידוע, הרי נתן הנביא בא לדוד ואמר לו שהיוצא ממעיך הוא יירשך, וכבר כולם כבר נולדו, אבשלום נולד, אדוניה נולד וכולי, כלומר היה ברור שמישהו שעתיד להיוולד הוא זה שימלוך, וכשנולד שלמה, אז אמנם לא אמרו נולד המלך, אבל נתן בא ואומר לו שהשם קרא לו ידידיה, שהוא ידיד השם, אז זה היה ברור. לא הבנתי. נו, אז מה? לא הבנתי. לא, אני רציתי להגיד שלא לא, לא היה כתוב בנבואה, כבר לא נאמר בנבואה ששלמה הוא המלך הבא. א', השאלה מתי הוא אמר, כאילו יכול להיות שהוא אמר אחרי, אבל גם אם כן, יכול להיות. שמה? השאלה מתי הוא אמר את זה, זהו. בכל אופן, את נתן לא הזמינו, לא באתי להסביר למה, את שלמה למה הוא לא הזמין, זה ברור, אבל את נתן, למרות שנתן לא אמר לדוד זה היורש כשהוא נולד, אבל הוא קורא לו ידידיה בעבור השם, זה ברור ששלמה הוא בן חסותו של נתן הנביא. זהו, זו התמונה המתרחשת. דיינו, אוהדי אדוניה עושים חפלה בעין רוגל, וכנראה במהלך החפלה הם אמורים להמליך את אדוניה, ויש כאלה שמרגישים ממודרים. נתן, בניהו, שלמה. לא שומע. איפה כתוב פעמיים? לא היו עם אדוניהו, ואחר כך הוא זבח צאן, אז הוא גם לא הזמין אותה, כי הם לא היו איתו. איפה זה כתוב פעמיים? לא היו עם אדוניהו, הכוונה הם לא היו מתומכיו, ולכן הוא גם לא הזמין אותם. את בר קמצא הוא לא רצה להזמין למשתה, רק את קמצא, רק את האוהבים שלו. טוב. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור הלא שמעת כי מלך ואדוננו דוד לא ידע ועתה לכי עצך נע עצה ומלאתי את נפשך ואת נפש בנך לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה נשבעת למתך למור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ומתוע מלך אדוניהו הנה עודה מדברת שם ואני ומילתי ותבוא בת שבע אל המלך החדרה והמלך וכן מאוד אבישה גשון עמית משרת ותיקות בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מלך ותאמר לו אדוני אתה נשבעת באדוני אלוהיך למתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ועתה הנה אדוני המלך ועתה אדוני המלך ויזבח שוב אומרים את צאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר וליואב שר צבא ולשלמה עבדך לא קרא ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו והיה והייתי אני ובני שלמה חטאים. כן, אז נתן הנביא תופס יוזמה ואומר אל בת שבע אשת אוריה לשעבר וכעת אשת דוד הלא שמעת כי מלך אדוניה בן חגית ואדוננו דוד לא ידע כי אם היה יודע בוודאי היה ממחה בדבר וכעת לכי היינו תנקטי יוזמה על פי העצה שאני מייעץ לך ובזאת תמלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה כי היה ברור לנתן שאם אדוניה ימלוך אז הוא מיד יהרוג את בת שבע ושלמה וכל מישהו אחר שעלול להוות איום על המלוכה הוא הכיר את הנפשות הפועלות נתן
הוא עושה את זה בנבואה שהוא נגר שלה אדוניה?
לא, לא כתוב פה אז לכי ובואי אל המלך דוד ותאמרי לו הלא אתה נשבעת לאמתך לאמור כי שלמה ובנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי ומדוע השבועה לא מתקיימת מדוע מלך אדוניהו איפה הוא נשבע לה זה לא כתוב בשום מקום אבל כנראה שהיה כזה דבר המפרשים אומרים שכתוב שאחרי שמת הילד אז דוד ניחם את וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה ותהר ואז היא יולדת וקוראת את בנו שלמה ואז הוא נשבע לה היא לא רצתה להיזקק לו אחרי שהבן הראשון מת אז הוא הבטיח לה כאילו שהחטא יתכפר ולא רק שהבן יחיה אלא גם הוא ימלוך אז אומר נתן שהוא נביא והוא ידע שדוד נשבע תזכירי לו את זה ותוך כדי שאת מדברת אני אבוא אחרייך ואשלים את דבריך כבר הם היו מתואמים אבל כביכול לא מתואמים, כבר דוד לא הבין שיש ביניהם קשר. אז בת שבע בא אל המלך החדרה, עדיין הוא לחדר הפנימי, לחדר משכבו. כן, נכון. והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרתת את המלך, ובת שבע, כן, כל קידה על הפיים, ואחר כך בפישוט ידיים ורגליים, שואל אותה המלך מה לך, והיא אומרת לו, כן, אתה נשבעת בשם לי, ששלמה ימלוך, והוא יישב על כיסאי, ואתה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת, כלומר, אדוני המולך עכשיו, ובנקודת הזמן הזאת, אתה לא יודע מה קורה. והוא עושה חפלה באמת, ומזמין את כל, חלק מהשרים, ולשלמה הוא לא קורא. ובת שבע אומרת לו, תחליט אתה. היא רק מזכירה לו שהוא נשבע, וכרגע המציאות מתנהלת לא לפי ההבטחה שלו, אבל היא לא, היא אומרת לו, עיני כל ישראל, כבר יש ציפייה שאתה כנעם במבוכה, ויש ציפייה שאתה תכריע מי ישב על כיסאך אחריך. והיא אומרת לו שאם זה לא יהיה שלמה, אז לאחר מותו היא ושלמה נמצאים בסכנה קיומית, כן, כמו אנשים חטאים שהם מחויבי מיתה למלכות. אם כי הרד"ק פה מסביר שהיא קינתה מפני הכבוד, היא אמרה לו כאילו, דע לך, אם אתה תמות בלי שאתה הכתרת את שלמה ואז יהרגו אותנו, אז דמנו בראשך, והיה בך חטא. כי היא אומרת את זה אנחנו נהיה חטאים בלשון כבוד. חטאים זה אנשים שמחויבים מיתה, כמו מורדים במלכות. איזה פסוק זה? והיינו?
כ"א.
אז ציינתי לי כאן במדבר י"ז ג', מה זה שם? וכי יהיה באיש חטא משפט מוות? או משהו אחר. י"ז. החטאים האלה בנפשותם, כנראה, כן, כן. החטאים האלה בנפשותם, נכון, החייבים מיתה. אז ראינו, אני ושלמה ואני חטאים, מחויבי מיתה. סתם ככה, איזו תופעה, כמה זמן עוד יש לנו? תופעה מעניינת, בפסוק י"ח, הוועתה השני הוא קצת קשה, קצת הסתבכתי בו. כן, ועתה, ועכשיו הנה אדוני המלך, ועתה, אז אמרתי לכם, ובנקודת הזמן הזו, אדוני המלך לא ידעת. נכון. ומצד שני, בפסוק כף, מה יותר מתאים? ועתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, וכו'. אז באמת, ביונתן בן עוזיאל פה, בתרגום יונתן בן עוזיאל, בפסוק י"ח, וכען אדוני המלך, ואת, ריבוני מלכה, ובפסוק כף בדיוק הפוך. וכען ריבוני מלכה, כלומר נראה, וזו תופעה שמי שמכיר את יונתן בן עוזיאל לא פעם ולא פעמיים, הרבה פעמים היה לו כתיב קצת שונה בפסוק, וזה רואים על פי התרגום. כמו כאן נראה שבעתה ובעתה זה היה מוחלפת השיטה אצלו, ובאמת בנוסח הנביאים זה די נסבל, כאילו, זה לא כמו נוסח התורה שיש לו משמעויות הלכתיות, אפילו שינוי של אות אחת היא פוסלת את הספר, אבל בנוסח הנביאים ייתכן מאוד שהנוסח שבידינו הוא לא בהכרח לגמרי זה שהיה בפני יונתן בן עוזיאל. כמובן, זה חריגות מאוד מעטות, אבל יש את זה לא פעם ולא פעמיים ביונתן בן עוזיאל, שנראה שהיה כתוב לפניו קצת שונה מאשר לפנינו. יוטט, איזו הפסקה? אצלי אין הפסקה ביוטט. אצלך רווח פרשה? כן. איפה? בסימנים? אחרי? לא יודע, באמת. כן, יש רווח פרשה? מעניין. לא יודע, אצלי זה ככה רצוף, לכן לא... כי לכאורה אין פה איזה משהו ש... לפני שהם מחליפים את המדבר או משהו כזה, אבל... כן, כן. פה זה ככה, זה תיאור רציף, לא יודע, אני מוסד. טוב.